טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. אתם יודעים שיש ברכה מיוחדת, כתוב הרואה, שלא תפספסו. כתוב הרואה אוכלוסי ישראל, מברך, מה מברך? ברוך אתה השם, ברוך, כן, ברוך אתה השם, חכם הרזים. אוכלוסי ישראל, כתוב 600,000. מתי יוצא לנו לראות 600,000 איש בבת אחת? זה יכול להיות או במירון, ברשב"י, אולי. מה? בזה? או בהפגנה. אומרים מיליון. אז אתה אומר, יהיה חצי מיליון, 600,000. אפשר... עכשיו, מה זה הברכה הזאת? מה זה הברכה הזאת? ברוך אתה, אדוני, מקום שהכל יהיה דור. מה פירוש? כשאתה רואה כמות גדולה מאנשים מעם ישראל, יש בזה איזה סוד. סוד, יש פה איזה, מה, כולם הגיעו, כולם, דרך כלל כל אחד, כל אדם, חי את החיים שלו, במעגל שלו, בזה שלו, פתאום כולם הגיעו לאיזה נקודה. איזה סוד מחבר אותם, כמו סוד אצל רבי שמעון, גם פה יש איזשהו סוד. יש את החלקים, הצדדים הנגלים של ההפגנה, בסדר, אני נכנס לזה, אבל יש איזשהו סוד, משהו קורה כאן, הקדוש ברוך הוא תופס, לא סתם מגיעים 600,000 יהודים, 700,000, מגיעים למקום אחד לזעוק, לא סתם, יש בזה כל מיני דברים טובים, צומחים מזה לעם ישראל. אני, ביני לבין עצמי, אומר את הדבר הבא. כשאדם יוצא מהבית לרחוב, הכוונה לרשות הרבים, אז הוא חושב שהוא משפיע על רשות הרבים, הוא לא יודע שגם רשות הרבים משפיעה עליו. וכשמישהו יוצא מהבית, כשאתה בתוך הסביבה המוגנת שלך, אז אתה... הכל בתוך הסביבה המוגנת. כשאתה יוצא, אתה, משהו שתכננת יכול לקרות, אבל גם דברים שלא תכננת. כלומר, ההשפעה היא הדדית, ויכול מאוד להיות. בכלל, כשיוצאים להפגנה, זה שעדות למעורבות חברתית, לאכפתיות. והאכפתיות והמעורבות החברתית, כמו שהיא פועלת בכיוון הזה של נגד הגיוס, יכולה גם, אותה אכפתיות ואותה מעורבות יכולה להוביל גם לתוצאות אחרות, כמו כן להתגייס. בקיצור, יכול שאנחנו בכלל נמצאים פה בהפגנה בעד הגיוס, ואף אחד לא יודע מזה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, ועל זה מברכים חכם הרזים. אי אפשר לדעת. יש כל כך הרבה הפתעות קורו בשנתיים האחרונות, אולי גם פה תהיה איזה הפתעה. תחשבו על זה. תתתי עכשיו הבחנה רוחנית, לא תתתי עכשיו חוויות מפגשים. יאללה, אנחנו לומדים פה מהשילוח, והבטחתי לכם, כמו שאתם זוכרים, אזהרות חמורות בתחילת הסדרה. והנה, היום אנחנו נממש את אחת האזהרות האלו, כן? תורה מאוד מאוד מעניינת. באופן כללי בחסידות לוקחים את האירועים בתורה והופכים את זה, או לא הופכים אלא חושפים את המשמעות הקיומית, המשמעות הנפשית שיש, ולכן תמיד מאוד מאוד יעניין מפגשים, אינטראקציות. אצלנו בפרשה יש מפגש מאוד מעניין, משולש, בין אברהם אבינו, עדיין קוראים לו אברהם בשלב הזה, לבין מלכי צדק מלך שלם, כהן לאל עליון, דמות קצת מסתורית. חכמים אומרים שזה שם בנו של נוח, שגם הוא דמות מסתורית. כלומר, אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל אין ממנו מילה אחת בכל התורה. אלא אם כן נזהה שזה מלכי צדק מלך שלם, אבל שם בשמו. אבל אנחנו יודעים שהוא קיים, אפילו יש לו ישיבה, ישיבת שם ועבר. ואנחנו יודעים שיעקב למד בשתי הישיבות. גם, נכון, כתוב איש תם ושב אוהלים, אז כתוב אוהלי שם ועבר. זה שמע מנה שזה לא אותו אוהל. הם לא היו ראשי ישיבות ביחד, אלא הם היו שתי ישיבות. למה צריך שתי ישיבות? זה מרכז בהר המור, למה צריך... אז ישיבת שם, זאת ישיבה שעוסקים בה בשמות, במהויות, אבל לא יודעים לתרגם את זה החוצה. איך הדבר הזה ישפיע? זה, אתה עוסק פנימה בסוגיות הליבה, בלי אינטראקציה חיצונית. וישיבת עבר... זאת הישיבה שיודעת להעביר את זה למעבר, איך לקחת את הדברים האלו, קצת מזכיר מה שדיברנו בנפש הפרשה, על האמת ועל היופי, שהאמת היא אמת, ובסוף צריך להלביש את האמת ביופי, כדי שגם האמת תהיה אמת מקובלת, כדי שגם האמת תהיה אמת שיש לה השפעה רחבה, זה צריכה להיות מוגשת בצורה נאה. אז זה ישיבת שם ועבר. על כל פנים, שם הוא מלכי צדק וזה, והוא, אני רק נותן כאן איזה בריף קצר בפשוטו של מקרא, הוא מאוד מאוד שמח, יוצא לקראת אברהם ומברך אותו, ברוך. איך? ברוך, אבל... הוא ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך ואיתן לו מסר מכל. אז מה, למה הוא כל כך מתלהב, מלכי צדק מלך שלם, שזה שם? כי עד אברהם אבינו היה אנשים צדיקים בעולם, כמו נוח, מתושלח וכו'. הם היו בעמדת מגננה. יו, שם חתול, תזהר. הם היו בעמדת מגננה. הם היו ב... כן, הם... הטוב היה בחור טוב, הוא לא יצא זה. ולכן גם על קיצדק מלך עליון, הוא כזה, מלך ירושלים, הוא ככה באיזה עמדת מגננה. סוף סוף מגיע מישהו, אברהם, שהוא נציג הטוב בעולם, והוא יוצא להילחם על הטוב. אין דבר כזה, אם נעשה פה עוול, הוא ירדוף עד דמשק ועד זה. ו... כלומר, הטוב פתאום מקבל שרירים. פעם היה, נכון, פופאי היה פעם, נכון? היה פתאום אוכל טרד, מקבל... לקבל שרירים. אז אברהם אבינו, אז מלכיצדק אומר, וואי, יש פה שלב חדש באנושות. הטוב הוא לא רק נחמד, nice to have, אבל הוא לא כל פעם... הרי לכאורה, לכאורה, במאבק בין הרע לבין הטוב, הרע תמיד ינצח. כי הרע, אין לו בעיה לשקר, לחתום על הסכמים ולהפר אותם, לרמות, לגנוב, כל הכלים, יש לו את כל הכלים בארגז הכלים, והטוב הוא טוב, הוא לא משקר, הוא חותם על הסכמים והוא מקיים אותם, הוא אדם איזה, הוא נותן אמון. אז ברור שלכאורה ינצחו. ולא, אברהם אומר, הנה, אני טוב, אני נציג הטוב בעולם, נציג הטוב האלוקי, ואני מנצח. זו פעם ראשונה בעצם שהטוב עמד בפודיום על מספר אחת, על דוכן המנצחים. אז מלכיצדק זה אומר, זה שלב חדש באנושות. זה לא משהו שהיה עד היום. אז זה אינטראקציה אחת. אבל אז פתאום מגיע מלך סדום, ושם לאברהם, מה שנקרא, צ'ק שמן על הזה, שאני רק להגיד בצורה פשוטה, שזה היה מנהג, זה לא זה משהו שהציעו רק לאברהם. היה מקובל מאוד, שמי שיוצא לסכן את עצמו בלחמה, השכר שהוא מקבל זה השלל. זה היה, ככה שילמו, לא היה אז מזכורות ללוחמים. המזכורות שהלוחמים קיבלו היה השלל שהם התפסו. אז לכן מלך סדום לא עושה טובה לאברהם, ולא מציע לו כאן איזו הצעה, זה לא אומר לו, תשמע, זה כאילו, תן לי, כאילו, הוא רק נעשה כאילו לסגור את הפינה. הוא מתאר מה הולך להיות, תן לי, אני אפשר לך לך. והתגובה של אברהם היא מאוד מאוד מפתיעה. אברהם לא מסוגל, לא מוכן לקבל כלום עבורו. הוא לא צדיק על חשבון אחרים. עבור הנערים, הנרש כל הוא ממרא, מקחו חלקם. אבל עבורו לא רוצה לקחת כלום. בפשוטו של המקרא הזה, כי הוא מבין שמלך סדום תומן לו כאן מלכודת, ורוצה לומר לו שהוא יצא בעצם לכל המלחמה בשביל הרכוש. ואז הדמות המוסרית של אברהם אבינו היא תוכתם על ידי איזה מין תאוות ממון כזאת, כאילו אברהם הוא זה, וכל ההשפעה המוסרית שלו היא תרד לטמיון, כן? כמו עם גחזי, בדיוק. שאתה אומר, כן, הכל זה, הכל השם שמיים, אסף אתה בעצם משום שאתה הכל לוקח לעצמך. זה הכל יחתים את ה... ולכן אברהם אומר, בשום פנים, אני לא מוכן, בשום פנים באופן, לגעת. זאת אפשרות אחת, פשוטו של מקרא לכאורה, אבל המאה שילוח פותח פה עוד אפשרות. וזאת אפשרות, מה אני אגיד לכם, זו תורה שלי עזרה כמה פעמים בחיים. בואו נראה. הרימותי ידי אל השם אל עליון. העניין שלא רצה אברהם אבינו עליו השלום ליהנות ממלך סדום, אף שמצינו שקיבל מפרעה מהמלך, אברהם בעצמו קיבל לפני כן, נתן לו מתנות, חייתה נפשי בגללך, ואז כתוב שנתנו לאברהם כבד, בכסף, במקנה, וגם אחרי זה אצל אבי מלך, הנה נתתי את כל אלה לזה, ואלף כסף להריר, זה, ואת כל מנוחחת, כן, קיצור, אברהם מקבל מתנות, אין בעיה, אז דווקא מסדום הוא לא רוצה. יען, כי הליכתו להציל את לוט, היה צריך למה אברהם יצא למלחמה הזאת? מה הסיבה? אם נשאל את אברהם, נראיין את אברהם, אני אגיד לך מה הסיבה? צאתי להציל את אח שלי, את לוט. בן אחיו, כן, הוא כותב, וישבע אברהם כי נשבע אחיו. בן אחיו, כמו אחיו. נכון? כי בלוט היה נמצא כוח טוב, לפי שנולדו ממנו נעמה המונית ורות המואביה. והיתר היה רע, כי נולדו ממנו המון ומואב, כמו שנתבהר. והוא צריך לברר את עצמו, שכל כוונתו לא היה רק בעומק, רק להציל לשתי פרלות טובות. שימו לב, קודם כל, אנחנו צריכים להבין שהיה פה עניין של שפיכות דמים. אברהם יוצא למלחמה כדי לשפוך דמים. זה התפקיד של אברהם, נשיא אלוהים בתוכנו להיות, מי אמר? אז אומר אברהם, תשמע, אני באמת, אין לי שום הנאה משפיכות הדמים הזאת, ואני לא אוהב מלחמות, כי הוא יכול היה להגיד. אבל יש לי כאן משימה להציל את לוט בגלל הטובה שעתידה לצאת ממנו. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שבמלחמה יש עוד הרבה מאוד אספקטים אחרים. אברהם עכשיו חוזר עטור ניצחון, עטור כבוד, עוצמות אחרות. מי אמר שזה מי אמר שזה ה... זו, שבאמת, שבאמת הכוונה שלך להציל את לוט, היא הייתה הכוונה המרכזית, והיא לא הייתה בעצם איזה כסות לרצון שלך בכבוד, במעמד, אתם מבינים את ההתלבטות? מבינים? אני אקצין לכם את זה, בסדר? נגיד ש... נגיד שאדם רוצה להיות באיזה תפקיד שיש לו הרבה כבוד, שומעים בקולו, לא מתווכחים איתו, הוא גם יכול אפילו, אנשים ישתפו אותו בדברים הסודיים שלהם, בעניינים האישיים שלהם וכל זה, אבל זה חונה אצלו על תאוות כוח. איזה תפקיד אתם ממליצים לו ללכת להיות?
מפקד.
מפקד? מישהו מגדל למפקד את הסודות שלו? מפקד, אולי, יש תפקיד יותר מוצלח. יותר מוצלח, פוליטיקאי ממש לא. רב! רב! נכנס, עומדים, גוף שלישי, כל הרב אני יכול לדבר איתך על איזה משהו, מי שמחפש כבוד, וזה, שזה התפקיד הכי טוב. לא, מה קרה לך? אני לא, אני לא הולך לי, אני הלכתי ללמוד תורה, כי זה מצווה ללמד תורה את עם ישראל, וזה שליחות, וכל זה, וסדר, כבוד, עם ישראל מכבד את התורה, זה לא אותי, וזה... אתה בטוח. אתה סגור על זה שזה רק לשם שמיים ולא לשם הדברים האחרים. אתם מבינים שזה מעורבב? ואם תוסיפו לזה גם מרכיב של כסף מסוים, שיש פה לפעמים מרכיב של כסף, גם רבנים, כידוע לכם, הולכים לרמי לוי וצריכים לקנות, וזה נכון, גם צריכים להתפרנס. אז זה פתאום כבר נהיה עוד יותר מסובך. בסדר? אז בקיצור, הסוגיה כאן היא, מה קורה כשאנחנו עוסקים בדברים שהם ערכיים, אבל מעורבבים בהם דברים שהם פחות ערכיים, פחות זה... בסדר? איך אני יודע להבדיל בנפש שאני באמת, המוטיבציה המרכזית שמניעה אותי זה העניין הערכי. ועכשיו, אחרי שהעניין הערכי מניע אותי, זה בסדר, אני גם, אין לי בעל לקבל, כמו של אברהם, לא הייתה בעל לקבל כסף מפרו ומאבי מלך, כי ברור לו שם שהוא, העניין הערכי הוא במרכז. אבל מה קורה כשזה מבולבל? מה קורה כש... אז כאן במלחמה, אברהם באמת לא יודע רגע אולי. נגיד, אדם כמו אברהם אבינו שרוצה להשפיע על המציאות, אדם, אני קורא לו אדם, אברהם, עמודו של עולם. איתן זה! כמה כינויים של אברהם אבינו, ראשון למאמינים, ועוד כל הכינויים הגדולים של אברהם אבינו. העברי, שהוא רוצה, העניין של אברהם זה להשפיע, הוא כולו חסד. אז שמע, אם אני אצא למלחמה ואני אקבל ניצחון וכל זה, אז אני אהיה לי השפעה יותר גדולה. על הדרך צריך להרוג כמה אנשים, כן, כן, אני ארוג, אבל יש לי גם תירוץ, אני הולך לחלץ את לוט. זה מורכב. מה הפתרון? או מה הדינמיקה הנפשית? שדרכה יוכל האדם לברר לעצמו מה הוא עושה, או נאמר ככה, מה המניע המרכזי שהוא עושה, אומר מהשילוח, ובכל מקום שהאדם צריך לבירורין, אז העצה יוצא לו לסלק ולהסיר תחילה את כל נגיעותיו להנאתו, ואז יברר השם יתברך שאף מה שעשה נגד המשפט, גם זה היה טוב. כי את לעשות להשם, הפרו תורתך. כלומר, לצאת למלחמה זה נגד המשפט, כי כתוב, אסור לשפוך דם. אתה גם לא... אברהם הוא גם לא מהעניין, הוא לא מה... לא תקפו אותו. אז יש פה... אז עכשיו אברהם יוצא מהמשפט. כדי לברר האם היציאה הזאת מן המשפט הייתה יציאה אמיתית ונכונה באמת בגלל להציל את לא זה, מה שאברהם צריך להגיד זה להגיד, קודם כל, אני לא נהנה פה מכלום. מסלק את הנגיעה, מסלק את ההנאות. עכשיו אני יכול... לשאול את עצמי, את הקדוש ברוך הוא. ואז גם הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני כרוך בזה באיזושהי נגיעה, באיזושהי הנאה, עבוד. עכשיו, זאת עצה, חבל על הזמן, אני אשתף פה בכמה סיפורים, דוגמאות. היה... הוא פרסם את זה, אז אני רק מצטט בפניכם. הייתה שאלה בהלכה, פנו לרב אליעזר מלמד לפני הרבה שנים, ושאלו אותה אם מותר לקבל תרומה מאבנגליסטים. שמאמינים בתנך, מאמינים בחזרת עם ישראל לארצו, כל השגרירים פה, כמו שאתם עכשיו רואים, הקבי וכל, וג'יי די ואנס, וכולם הם אבנגליסטים. אז הרבי למד אמר, לפני שהוא מברר את הסוגיה ההלכתית, הוא הורה על היישוב שלו שלא יקבל תרומות מהאנשים האלו, לא עכשיו, לא בהמשך, גם כאילו, זה יהיה נקי. אז הוא בירר מה שהוא בירר, תסתכלו בתשובה שהוא בירר. כן, אבל זה היה כאילו, זה נקיות כזאת שמה, קודם כל, סלק טענה, כי אחר כך אתה לא יכול, בסדר? כלומר, יש מרכיב של הנאה, אבל כדי להיות בטוח שמה שאתה עושה הוא נקי ומדויק ונכון, במקום של התלבטות, אז תסלק את ההנאה, תסלק את ה... מה?
מי שאברהם אמר, זה בא לידי ביטוי בפסוק,
הוא אומר, אני לא אקח.
זה בסיום. זה בסיום.
כן.
אבל איך הוא עושה את זה בהתחלה?
כן. כלומר, מראש הוא אמר, כאילו מראש, הרימותי ידי לאל עליון, יכול להיות שהוא כבר מתאר מה שהיה. מראש כשיצאתי, יפה, זה דיוק חשוב. מראש כשיצאתי, אני לא יענה פה כלום. כדי שלא יגידו, כי זה אירוע מורכב, אני רוצה להיות לגמרי לגמרי נקי. וזה נרמז בגמרא, מציאת האישה לבעלה. כי אישה רומזת לעזר לאדם, במקום שיצרח לשמוע לדברו, יעזת לעשות. כמו שנדבר באדם וחווה, שניתן לו לעזור ולשמוע לדבריה, ושם לא חטא רק מה שהחשק לא היה מצידה, רק מצד הסתת הנחש טוב, זו סוגיה אחרת, וזה פירוש מציאת האישה לבעלה, כן, מציאת האישה, זה כמו שאדם מוצא הנאות שלו, לבעלה, כשאישה מוצאת מציאה, וכיוון שהבעל הוא חייב לזון, את אשתו, את כל החיובים, אז כנגד זה היא מעשה ידיה שלו, ומציאתה לו וכו'. כאן הוא מפרש את זה בצורה חסידית, אם יש לך איזה מציאה, איזה הנאה, זה האישה, זה לבעלה. אל תיגע, זה לקדוש ברוך הוא, כאילו. אז... וזה פירוש מציאת האישה לבעלה, אם במקום שאדם מתנהג את עצמו נגד משפט התורה, על פי עת לעשות להשם, אז אסור לו ליהנות. יש דבר... מה הכוונה מתנהג את עצמו נגד משפט התורה? משפט התורה הוא משפט התורה הנוהג בדרך כלל. מה שכתוב בתורה, בהלכה, במצוות. אבל יש את המצבים כאלו, שבהם, אם האדם מתנהג לפי משפט התורה, הוא יעשה נגד התורה. לדוגמה, משפט התורה זה שאסור לגבר לגעת באישה, נכון? חוצניות. אבל מי שרואה אישה טובעת בים ולא עוזר לה, הגמרא אומרת, זה חסיד שוטה, נכון? עכשיו עת לעשות להשם, להציל את הזה. הפרו תורתך. צריך ל... מה? כן, כן. אז זה... אוקיי, ואתה עושה את זה, ואתה, נגיד, החסיד הזה שקופץ לים ונוגע בסטיק. תשמר, לא ליהנות מזה עוד, כן? או לפעמים אדם צריך כמו לעשות עוד, נאמר, כאילו ליבו דואג בקרבו בדבר הזה, שהוא עכשיו צריך לעשות משהו שהוא לא לפי רצון השם הכללי, אלא משהו ספציפי, אז כדי שתהיה ברור לך שזה נקי, סלק את עצמו מהנאה. וזה פירוש מציאת האישה לבעלה, אינו מקום שהאדם מתנהג את עצמו על פי נגד משפט התורה, על פי עת לעשות להשם, אז אסור לו ליהנות. ורבי עקיבא אמר, רבי עקיבא, תורת הגאולה לעצמה, מותר לנות אפילו במקום הזה. ולפי שהיה נעלם מאברהם, אבינו עליו השלום בשעת מעשה עומק הכוונה, לפיכך לא רצה ליהנות. לא רצה ליהנות. הוא אומר, אני לא... לא היה ברור לי עומק, האם אני הלכתי רק כדי להציל, או שהיה לי זה עוד כל מיני השלכות, ויש בזה גם כרוך בזה גם שפיכות דמים. לא. אגב, זו אחת הסיבות, אני חושב, שבגללה התורה, הנביא, למרות שכתוב בתורה שמותר לקחת את שלל האויבים, הנביא שמואל אסר על שאול לקחת מן השלל במלחמת עמלק. זאת מלחמה ברמה כל כך אכזרית, כי העמלק הרי הסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית. הם יראו עליך כמו חמאס. הם יראו עליך מגני ילדים, ממרפאות, מבתי חולים. ולכן שמואל אומר לשאול, איפה שאורים עליך? רשע יש. אתה יכול להרוג. גם אם כתוצאה מהדבר הזה ירגו ילדים וירגו זה, אין מה לעשות. זה הרוע. אבל זה היתר. זה לא מצווה, זה היתר. אבל כדי לברר שאתה עושה את זה רק בגלל מלחמה ברוע, ולא זה, אל תיגע ברכוי, אל תיגע ברכוי, אל תיגע בשלל. תישאר נקי. עכשיו הוא אומר כאן עוד משהו. עוד דוגמה נפלאה. יש לנו עוד מישהו שלא לקח שלל. מי? וכן העניין בדוד המלך, שהלך עם אחיש מלך גת, שלא רצה ליהנות מהשלל. כי גם זאת היה נגד המשפט. כי אף שלא הלך בכוונתם, כי כוונתו הייתה לשם שמיים, אך נאמר, בני אל תלך בדרך איתם. זה פה סוגיה, דוגמה נפלאה. דוד בורח משאול. לאן הוא בורח? אחיש מלך גת. אחיש מלך גת זה אויב של עם ישראל, וגם פלישתים תוך כדי יוצאים להילחם בשאול. עכשיו, יכולת להגיד, חלילה, שדוד, חלילה להגיד כן, כן, שדוד בורח לאחיש מלך גת, כי הוא אומר, אני פה ימתין ששאול ייפול, אולי אני אפילו קצת יעזור לאחיש מלך גת, להפיל את שאול, כי אני הבא בתור. חלילה, אומר דוד, מה פתאום? אני ברחתי משאול, כי כמו שאתם זוכרים בתנך, למדנו לא מזמן, הרי שדוד קיבל את הברכה משאול, הוא אמר, מה, עכשיו כל פעם שאני אשאר פה רק יכול לקלקל. ההוא דואג האדומי, כל הזמן לוחש לשאול על האוזן, כל מיני לחישות של לשון הרע, ושאול עוד יחזור, אני לא רוצה, אני רוצה שהזיכרון האחרון שלי משאול יהיה הברכה שקיבלתי ממנו. אני צריך לברוח, אבל כל מקום שאני אברח, הוא יתפוסתי. אני אברח למקום שלא יכול לתפוסתי. כלומר, דוד אומר, אני אתחבא באיזה כספת, ששם השאול לא יוכל להגיע אליי, כדי לשמר את הרגע האחרון שנפרדנו, מה היה הרגע ששאול בכה, וברך את דוד, ואמר לו, ידעתי בני כי תמלום, הלוך תמלוך, וכמה הם מלכותך, ואתה גם עשו את העשה וגם יכול תוכל, עשה לו מי שברך. אז דוד בורח לך, זה לשם שמיים לגמרי. אתה בטוח שזה לשם שמיים? אתה לא פגוע משאול? שאול רדף אחריך, שאול פירק לך את המשפחה, שאול זה... דוד אומר, כדי לברר את זה בתוכי, שזה באמת היה לשם שמיים, קודם כל, אני לא נהנה פה מכלום. לא לוקח מהשלל, לא שום דבר. נשאר נקי. אז הוא אומר, כן, אני יכול להגיד, בלב שלם, ברחתי לפה, לפלישתים, לא כדי להסתכל איך שאול נופל ואפילו קצת לעודד את זה, לא. אלא ברחתי לכאן רק כדי להגן על מערכות היחסים שלי עם שאול. סילוק מהנאה. אני אתן לכם דוגמה, אולי, כן. אתם יודעים שרב שמלמד, אז יש לו הנאה ללמד, כן? כך כתוב בעגל טל, שצריך לשמוח בדברי תורה, זה מי שקדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמד, אז אני שמח בזה, נהנה מזה. והיו כמה שנים שבכינוס של מכון מאיר תשובה מאבז, עברתי שיעור. גם שנה, בבנים, בבנות, או... כמה שנה עברתי שיעור, אני אומר, בתחילת הכינוס. בשנה אחת, כן. כלומר, העולם ממש עמד מלכת, השמש כבתה בצהריים, כאילו, לא פנו. אז אני זוכר שאמרתי לעצמי, אוקיי, אתה חושב שהכינוס הזה חשוב? בטח, זה חשוב מאוד, זה תשובה מאהבה. אז צריך ללכת לכינוס הזה, כן, נכון. אבל עכשיו שאתה לא מלמד, אז אתה... אמרתי לעצמי, זה הכינוס, וכל השנים שהייתי מלמד, לפעמים הייתי קצת מאחר, מגיע, אני מנגיד, ב-11, יכולתי להגיע. ביום השנה הזאת הגעתי ראשון, ונשארתי עד הסוף. אמרתי, זה עכשיו אתה מברר, שגם שאין לך הנאה מהדבר הזה, כי כשאתה מגיע ללמד, יש בזה הנאה, יש בזה לא הנאה כלכלית, אבל יש בזה הנאה אחרת. בסדר, הנאה של, תרצו, משמעות, בסדר? אז גם כשאין לך הנאה, אתה מברר שאתה, גם כשהגעתי כדי ללמד, זה לא היה רק, או בעיקר, עבור ללמד, אלא כדי להיות חלק קטן מהדבר הגדול הזה של, נגיד, כינוס תשובה מאהבה. אתם מבינים איפה הדבר הזה תופס אותך? זה כלי נורא נורא משמעותי שיכול מאוד מאוד לעזור. מאוד, וכל מיני, מה קורה שאתה מסלק טענה, אתה עושה את זה, זה מיד מברר לך את ה, איפה אתה מונח, איפה הציר. מה קורה אם לוקחים לך את ה, את ה, את הענה הזה. כן? במיוחד אם זה, נגיד, רכוש, כסף. אז דוד המלך גם, אנחנו אמר, אל תלך בדרך איתם, היינו אף שאין אתה הולך עמם, מכל מקום תמנע מהם, באופן שלא יוכלו לטעות עליך, שאתה הולך איתם, ולכן בא עליו עמלק. על דוד, דוד הרי נלחם בעמלק שם, כי עמלק הוא שונא ישראל בעומק, וכל שונא בעומק מרגיש תכף בחסרון חברו. עמלק הרגיש, דוד כאן יש לו איזה חיסרון, אולי זה, הוא ביד בא עליו, דוד נלחם בו. כמבואר בפרשית, ולכן שלח את השלל ולא רצה ליהנות ממנו. ועל כן, כאשר ניצח מלחמות עמלקים, נאמר, ולא נעדר דבר מדוד, כי דבר כזה צריך סייעתא דשמיא ושמירה. ולכן נאמר, ולא נעדר, כי היה ישועות השם בזה, ולא יכלו העמלקים לקטרג עליו, כי עמלק מקטרג בכל מקום שישראל טועים. בסדר? והנה עכשיו עוד דוגמה ל... דיברנו על אברהם, הוא מביא פה שלושה אנשים שלא רצו ליהנות מהשלל. אברהם, דוד, ועם ישראל, כשנלחמו... לא, גם עם מחן. לא, עם מחן זה הפוך. מחן שם היה אסור והם לקחו. שם, יפה רבי יצחק, שהם... נכון, וישמע ישראל, וישמע כנעני יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ויש בן נושבי, וידר ישראל נדר למור, אם נתתי את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם, וכך היה, והקריאו שם המקום חורמה. אז גם שם, עם ישראל לא נהנה מהשלל. למה? מה הסיבה? אז הוא אומר דבר מאוד מעניין. מהשילוח, אני אגיד את זה רגע במילים שלנו, שלי, ואז... המקום הזה שעם ישראל נלחם דרך האתרים, ונקרא חורמה, הוא מקום מוכר לנו 38 שנים קודם לכן. נכון? כתוב, ויקום ויקטום עד החורמה. זה המקום שממנו עם ישראל ניסו להיכנס לארץ ישראל בשנה השנייה. אם תרצו, מבחינת המפה, בקעת קדש ברנע שנמצאת למטה, באזור באר מלכה, קדש ברנע, מתחת יש בקעה גדולה, שם עם ישראל היה, והם היו צריכים, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, ההר זה הר הנגב. משם היו אמורים לעלות בשנה השנייה, בדרך הקצרה. בשנה ה-40 הקדוש ברוך הוא מצווה עליהם, אתם לא תיכנסו מכאן. מה הסיבה? זה מאוד מעניין. יכול להיות שהסיבה היא בגלל שכבר מצפים לכם שם, ואתם לא תוכלו להפתיע את האויב, יכול להיות שזה היה בכלל סיבה מבצעית. אתם לא תיכנסו משם, אתם תיכנסו במקום אחר, בדרך הרבה יותר ארוכה, לאסוף את ארץ אדום, את ארץ מואב, ולהיכנס מאיפה שנכנסו מקסר אליהוד, מהירדן שם. עם ישראל, בלי רשות, הולך כן למקום הזה. מה אתם עושים שם? וישמע הכנעני, יושב בנגב, כי בא ישראל דרך אתרים. מה אתם עושים באתרים? אז זה היה כאילו משהו לא כמשפט. מה הם עשו שם? אני חושב, אני מפרש, אמרו, אוקיי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים בדרך ארוכה, ואנחנו זה, אבל אם אנחנו נעלה כאן ונטפס, נוכל לפחות לראות את הארץ. מרוב געגוע, מרוב כיסופים, מרוב זה, אנחנו... אבל הם עשו משהו לא כסדר. לא כמו שהם צובו. הם טעו. מי בא? עולק. אז נלחמים בו. אתם בטוחים שזה היה רק בגלל אהבה? או בגלל טעות? אולי זה היה כי אתם רוצים לקצר את הדרך. אולי זה היה בגלל שאתם לא מספיק מאמינים במשה רבנו עכשיו. אולי זה עוד פעם שירסו שחטא מרגלים. מה הם עשו? לא נוגעים בכלום. לא נהנים. תדע לך, עלינו לכאן לאתרים רק כדי להסתכל על ארץ ישראל, לאהוב אותה, אולי לעשות איזה תיקון לאלה שהיו כאן לפני 38 שנים. תראו, הוא אומר את זה. כי המלאק מקטרג בכל מקום שישראל טועין, כמו שכתוב, ישמע הכנעני, כי בא ישראל דרך האתרים. כי אתרים היינו טעות. כי אז נצטבו בני ישראל, שלא ללך עוד לארץ ישראל, הכוונה מהדרך הרגילה, והם באו דרך האתרים. כי האדם טועה בדרך, עד אשר הלכו למקום שלא הורשו מפי השם יתברך. ולכן תכף בא המלאק, כי הכנענים האלה היו המלאק. אבל באמת, היה ליבם לשמיים. נכון, לא צובינו, אבל באנו לכאן כמו המעפילים, נכון? שהיה ליבם לשמיים. באנו לכאן כי אנחנו רוצים לראות את הארץ. מתגעגעים אליה. מה זאת אומרת? איך, איך? נכון, נכון. ובאמת היה ליבם לשמיים, ולכן כאשר ניצחו אותם, נדרו לאחרים את עריהם, היינו שלא רצו ליהנות מפני שהיה נגד המשפט והנידון לעת לעשות. אז בכל פעמים אדם הולך בשולחן ארוך, שולחן ארוך, אתה מסודר, אין בעיה, אתה עושה מה שצריך, אתה יכול לקבל על זה גם כסף, הכל בסדר, מה שמותר, מותר, הכל טוב. אבל אם אתה עושה כאן משהו שהוא חריג, ואתה אומר, כן, אבל אני עושה את זה, יש לי סיבה מיוחדת, יש לי סיבה אידיאליסטית וכל זה, חביבי, תיזהר. אתה פה חרגת מהסדר הרגיל, יש לך טיעון שזה בגלל איזה אידיאלים, ואתה לא יודע, חוץ שמה שמנהל אותך פה מאחור, בכלל זה, זה כבוד, זה הנאה. אתה רוצה לברר באמת אם זה אידיאלים? תגיד, אני מקבל על עצמי לא ליהנות מהדבר הזה. לא ליהנות. זה קשור למלא מלא דברים. לדוגמה, אתן לכם עוד דבר למה זה קשור. להגיד למצוות תוכחה. לפעמים אדם צריך להוכיח את חברו. בסדר? כתוב בפוסקים, אם אתה נהנה מהתוכחה, אסור לך להוכיח. למי מותר להוכיח? למי שבשבילו זה סבל. מר ממר. והוא כבר מחכה שזה רק להגיד וזהו. והוא גם לא נשאר נו, מה עם מה שדיברנו אתמול? כבר למדת את הלקח או עוד לא? אני עוקב אחריך. יש לו איזה הנאה, איזה גשמקט כזה מהתוכחה. למה? כי לפגוע במישהו, אסור להלבין פני חברו, אסור לפגוע. נכון, אתה אומר, אני לא פוגע בו, אני נותן לו תוכחה, זה אידיאלי, הוא חייב וזה. הכל טוב. וגם התוכחה עצמה צריכה לעשות באופן שהוא לא פניו לא משתנות, אבל בכל אופן, אם יש לך מקצת הנאה מהדבר הזה, זה המצווה לא בשבילך. אתה צריך לסבול. אם אתה אומר למישהו תוכחה, צריך לגרם לך בפנים צער וסבל. שאתה היית אומר, הייתי מעדיף 200 פעם לא להגיד, אבל אין לי ברירה, אני חייב להגיד לו, כי אני מרגיש שאני... אני רוצה לה... נו? יש לך הנאה? לא? שום הנאה. שום הנאה. אתה אומר משהו לילד שלך תוכחה, אתה רק מצטער עם זה שאתה צריך... שהוא מצטער, ואתה מצטער. הנאה לא, אולי יש נחת, אולי יש הודיה לקדוש ברוך, אבל הנאה אין. ואם אתה נהנה מזה, אז אתה פטור מזה. אמרתי את דבריי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
אתה גם יכול לשון הרע, גם בשביל מחפץ חיים, לדבר על מישהו, צריך שבע תנאים.
כן.
לדבר איתו.
ואתה יודע, גם לפעמים כל התנאים מתקיימים, אבל עדיין, כשאתה מדבר על מישהו, מישהו אומר, שמה, הצלחתי להשיג וי על כל התנאים, אפשר לדבר, קדימה. גם כשאתה מותר, אתה מדבר, אתה אומר, שמה, לצערי, אני צריך לדבר, וזה, אבל הייתי מעדיף שזה לא היה, אבל אין ברירה. בסדר? שנזכה לזה, רבותיי, שבת שלום.